שוב הקדמה לספר פי חכם, עמוד 271. דבר המתחיל ומה היו אומרים. ומה היו אומרים בעלי הזוהר, בראותם תרבות אנשים חוטאים, להכחיש שאין שום חוכמה וסברה בדברי הזוהר וחוכמת האמת עצמם. שברזים דאורייתא עצמם אומרים שאין שם דעת וסברה מגולה בעולם הזה, אלא פיתומי מילים באלמה. הרי באו לכבוש השכינה הקדושה חס ושלום, בבית המלך פנימה. אוי להם כי גמלו רעה לנפשותם.
האמת שאנשים האלו הם לא שהם רעים או שבזדון אומרים כך, אלא כל הפוסל ממומו פוסל. ואם כך קיבלו מ מוריהם ובעצמם לא משיגים יותר מזה, אז כך חושבים וכך ממשיכים גם לתלמידיהם. אבל איך שלא יהיה, האבון הזה הוא נמשך, ואנחנו רואים שחוכמת הקבלה בעצם כמושג ניכר להמון אנשים בעולם. ויש כאלה שמתעסקים ולא מתעסקים במתעניינים, לא מתעניינים. אבל סך הכל לכמה מאות ממיליונים שיודעים מובן מהי. שיש כאן אמצעי להשגת הכוח העליון. שאדם חייב להשיג אותו לפי השתוות הצורה, עד שמגיע לדביקות. הדבר הזה הוא לא מובן. וכמה שמסבירים אותו, התפיסה היא שדבר הזה הוא בעצם המהות חוכמת הקבלה. אין גילוי אלוקותו לנבריו בעולם הזה. הוא לא נקלט. מפני שכדי להבין משפט הזה צריכים לא הכנה שכלית, זה לא חסר, לא היא חסרה לאנשים, אלה צריכים הכנה רגשית, שאדם שמגיע אפילו ללמוד חוכמת הקבלה ורוצה ממש בתום לב להתחבר עמם, הוא עדיין לא מבין איפה הוא נמצא. הוא עדיין לא מבין מה הוא רוצה. הוא ממש כמו תינוק שחושב שטוב להיות טייס. שמגילו ועד שאם ישיג להיות טייס, יעברו אולי עשים, אם לא יותר שנה. ואז שהוא גודל הוא מתחיל להבין מה הוא רוצה בעצם, למה הוא נמשך, והרצון שלו מתחיל להיות על ידי המשיכה שלו שונה. המושג שרצה להשיג אותו הוא גם כן משתנה בעיניו, ויוצא ש צריכים התפתחות מיוחדת, רבתית כזאת, כדי להבין בכלל השאלה מהי חוכמת הקבלה ואיך מגיעים אליה. שכל זמן שאדם בעצם מתפתח, מרגע שהתגלה בו נקודה שבלב, שכבר נמשך לחוכמה. ועד שעובר מחסום, הוא עדיין, עד שעובר מחסום, ממש לא מבין עם מה יש לו עסק. ומכל שכן, האנשים האלו שבלי נקודה שבלב, מתעסקים בחוכמת הקבלה, מתוך שחובה ללמוד גם רזי תורה, או שבא להם באיזה ירושה, יש כאלו גם כן, מתוך זה שכבר נמצאים באיזה משפחה או באיזה קשר לזה. אז ודאי שאין להם ידיעה על מה מדובר. וחז"ל אמרו,
וחז"ל אמרו שהתורה הקדושה מקוננת לפני הקדוש ברוך הוא, עשרוני בניך שיר בבתי משקאות, והם אפילו דמות שיר אינם עושים מהתורה, רק דיבורים מבהילים לכל שומע וכדי ביזיון וקצף. ועוד מבקשים שכר כפנחס ואומרם, שבאמונה שלמה הם העושים. ועליהם הכתוב אומר, יען ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו, כיבדוני וליבו רחק ממני. שזוהי סיבת החורבן דבית ראשון. ועדיין השטן מרקד בינינו דווקא בעקבת הדמשיכה, שהוא זמן תכלית דרזין דאורייטה. וקנאת השם צבאות באה כאש בעצמי לא תכבה, אשר מסיבתה נתהוותה בקרבי התעוררות לגלות את הסמלה בשיעור כזה, אשר ידעו שיש חוכמה בישראל.
האבון הזה נמשך מהחורבן בית המקדש, וניתוק הזה הוא מחביא מאוד על כל אחד שרוצה לדעת מהי חומת הקבלה. ואנחנו רואים עד כמה שכל העולם טועה לחשוב שזה קלפים, אסטרולוגיה, מיסטיקה, למיניהם, תרגילים, משחק באותיות, מים קדושים, חוטים אדומים, קודם כל שמטרה של החוכמה נמצאת בעולם הזה, להטיף לחיי העולם הזה, לחומריותם של האלו שמתעסקים בה, שרואים בסגולה איך לשנות את החיים. זאת אומרת, להישאר בחיים החומריים, במטרות החומריות, ולהשיג אותם לפי הרצון הקרס, מה שנקרא. אחר כך חושבים שבסדר, נגיד שזה חוכמה מופשטת שמדברת על הרוחניות, אז ברוחניות גם כן חושבים שיש שם רוחות שדים וכל מיני מלאכים למיניהם שאפשר לשנות אותם, ועל ידי המילים ומנטרות עין בין שמות וכן הלאה שם להתחיל על ידי קריאה, על ידי הסתכלות באותיות, על ידי איזה מין התקשרות מיוחדת לשמות, לשנות משהו, להפעיל משהו, איזה כוחות בעולם. זאת אומרת, האדם לא מרגיש את הנשמה שלו, כוח הפנימי של השתוות הצורה, שרק הוא מסוגל להביא לו כוחות עליונים. במידה שאדם רוכש תכונות הבורא, הוא רוכש בזה, הם בעצמם תכונות הבורא שרוכש, תכונות בהשפעה, הם אותם הכוחות שבהם הוא יכול לפעול, ובאמת בהם בלבד הוא יכול לפעול. אז הוא מתחיל להבין שכל הכוחות שהיו לו קודם, כוחות של בני אדם, זה לא פעל בהם, כי היה ממש כ... מופעל ב-100% מטעם המערכת עליונה, מטעם ההשגחה העליונה. ורק באותה מידה שהוא עכשיו רוכש השתוות לבורא, כוחות בהשפעה, במידה הזאת הוא נעשה חופשי מהטבע שלו דרצון לקבל, ויכול לפעול במקום בורא שרכש את הטבע שלו במציאות. וודאי אז, מפני שמקבל תיקון על הרצון שלו, אז לא פועל לכיוון להיטיב את החיים החומריים שלו, כי לא יכול להיות ברצונות האלו שהם מתקונים להשפעה, זאת אומרת להשפיע נחתרוך לבורא. יש שם איזה מין כוונה גם כן משהו להשאיר לעולם הזה לחומריות של אדם. לכן מתחילים אז להבין שכל החוכמה היא מנותקת מהעולם הזה. היא משרה לעולם הזה, לאדם שבעולם הזה, את מה שנחוץ לו לצורך קיומו, כדי שהיתר הכל יהיה לו לנטייה כלפי מעלה. ובכל זאת, כדי לקרב את המושגים האלו לבני אדם, אז צריך בעל הסולם לעשות פירושים שלו ולכתוב את הספרים בסגנון יותר ברור, כמה שאפשר לפי הזמן שלו שהתגלו, היו לו אפשרויות. כך פעל. כשהוא סובר שאנחנו שנמצאים בעקבת הדמשיכה, זאת אומרת במצב שכל העולם חייב להתחיל כבר את התיקון, לכן אסור יותר לחסות את חוכמת הקבלה, אלא אותו חלק ממנה שמדבר על טעמי תורה, זאת אומרת על גילוי הבורא כלפי הנברא. טעם זה טעם אוכל לחם, איתם, זאת אומרת הכוונה היא על טעמים, על הגילוי האורות הפנימיים בתוך הפרצוף, בתוך הנשמה, לפי הגודל השתוות הצורה. אז מפני שכבר הגיע הזמן שהאורות האלה התגלו, לכן הוא טרח לגלות אותו חלק מהחוכמת הקבלה שהוא האמצעי לתיקון הכלי, כדי שיתגלו לאורות הטעמים. כן.
בדרך הרוחנית שלנו אנחנו אומרים להיות שמחים כל הזמן, אז אם הדברים
החומרים... זה אני לא מבין,
ההנחה
הזאת.
העבודה, כאילו אנחנו משתדלים להיות בשמחה בכל מצב, כשהוא לבעל.
מה זה שייך ל...
זאת השאלה, זה לפני השאלה.
נו.
הדברים החומרים האלה שדיברת עליהם יכולים לגרום לאדם לשמחה. אז אם בנוסף כאילו לא כדאי להשתדל...
רגע, שאלה לא מובנת לי.
על כל האותיות וכל החופים האדומים, כל הדברים האלה, כי יכול אמורים לגרום שמחה לאדם בעולם הזה.
אני לא מבין.
אם אפשר להשתמש כאילו בנוסף לזה, איך הרוחנים כאילו לנסות לעשות, לגרום לעצמי שמחה בעולם הזה, עקב דרך דברים חומרים.
זאת אומרת, אתה אומר כך, מי שמתעסק בחוכמת הקבלה האמיתית, הוא תמיד נמצא בייאוש. כך משמע. כן? ובמה הוא יכול בכל זאת קצת להמתיק את החיים שלו האומללים? מה להגיד לך? אמת שדרך היא לא קלה, דורשת המון עצבים, מקבלים הרבה הפרעות בכל מיני אופנים, וזה לא נגמר אף פעם, גם לפני מחסום וגם אחר המחסום. כי להפרעות החומריות דרך הגוף שבעולם הזה ודרך הסביבה שבעולם הזה, יש להם תוקף מאוד מיוחד כלפי התפתחות הנשמה. והבורא מתנהג עם האלו שמתקדמים בהתאם כמה שהם מתקדמים, כמה שהם מוכנים לסבול. אז יוצא ככה שאנחנו רואים, אולי גם כן מבחוץ אנחנו לא רואים כל כך, אבל כמה שראיתי, כמה מקובלים, באמת מקובלים, ודאי שלא ראיתי אותם במצבים חיצוניים הטובים תמיד, וזה במשך כל ההיסטוריה. יש כל ההיסטוריה, לא היה לך מקובל כמעט, היו בודדים יכול להיות, אני חושב לא נזכר, אבל היו בודדים, אבל לא היה לך מקובל שלא היה לו, שהיה חי יותר טוב בממוצע מאחרים, כמו שמגיע לאדם שנמצא בדרגה יותר גבוהה מהממוצע, מכולם, כן? שלא קיבל ויזיונות, ש זלזלו בו ולא סבלו אותו ודחו אותו ולא התייחסו עליו בקיצור לפי משהו, גם דרך משפחה, גם דרך הסביבה, שהיה במיוחד אולי מצטיין בבריאות, בכוח, גם לא. זאת אומרת, אנחנו רואים שבצורה החיצונית התייחסות כאן מההשגחה העליונה היא מכוונת לאדם, גם כן בהתאם לדרך שלו. אמנם שאנחנו לא יכולים להגיד כך וכך תמיד בכל מדרגה כך וכך שיקרה, מפני שההתפתחות כאן היא, וזה תלויה בנשמה עצמה ובמה שהוא מביא לדור, הוא כבר נכלל מדור, ואז סובל בצרת הציבור וחייב. בצורה, יש כאן חשבון שאנחנו לא מסוגלים לראות קצהו. אבל איך שלא יהיה, דרך היא ממש לא נראית קלה ונוחה ונעימה. האם מקובל יכול להמתיק אותה במשהו, לקחת משהו מהקבלה, כאילו לא בדיוק הקבלה האלה, מכל מיני החיזוקים הפסיכולוגיים האלה כמו חוטים אדומים? הוא לא יכול, הוא לא יאמין לזה. מי שמתקדם לכיוון הנכון, הוא לא מסוגל לקחת מעולם הזה כלום, כי הוא כולו מרוכז בתוך הנקודה שבלב שלו, ואז יוצא שכל הגוף שלו הוא מרגיש שהוא לא משתתף בהליכה הזאת ממטה למעלה. הגוף נשאר דומם כבהמה, אתה חייב לרחוץ אותו, לשקיף אותו לישון, למלות אותו באוכל, אבל אתה רואה ששום אמצעים שבעולם הזה הם לא שייכים להתקדמות הרוחנית. ודאי שיש רצון לפעמים לברוח לאיזשהו רוגע גופנית, קצת לעזוב את עצמך ממתח, השתוקקות חדה כזאת לכיוון אחד, אבל זה מאלה שאדם כמו שעייף, קצת נופל לאיזשהו, קצת להיות בהמה, אבל שיאמין שחוטים אדומים או איזשהו אמצעים אחרים יכולים לעזור לו, לאט לאט הדברים האלה, עד כמה שהוא מתקדם, נעלמים בכלל כרעיון מהמוח שלו. ולא רק נעלמים, פשוט בצורה טבעית הוא כבר לא מסוגל אפילו בצחוק, אפילו באיזה מין כאילו חובה חיצונית להשתמש בהם, אלה זה באמת קשה לו מאוד לעשות כל הפעולות חיצוניות מלאכותיות. אם זה צריך לצורך הגוף, לצורך הסביבה משהו, אז זה הוא עובד עם הגוף ועושה, כי רואה בזה צורך ופעולה. אבל דברים שבהם הוא לא מרגיש קשר לרוחניות וקשר לגשמיות ישיר, איך הוא יעשה? לכן למתיק לא משאיר לנו עבורי שום אמצעי, אלא רק את עצמו. אתה רוצה להמתיק את ההליכה שלך? בבקשה. אתה תשתוקק, אתה תחשוב, אתה תבין עם מי יש לך עסק. תגלה את הבעל בית, החיים שלך יראו אחרת. אין פתרון אחר, כי הבורא מכניס אותך כל הזמן למלחציים ככה יותר מכוונות לכיוון אחד, ובזה עזרה. בעל הסולם קורא לזה קרוזים, שכל המצבים האלו הקשים זה קרוזים. זה במיוחד לוחץ על האדם שיזרס את עצמו ויגרום את יעשה את עוד כמה מאמצים שדרושים כדי לפרוץ דרך המחסום, או כדי לעבור ממדרגה למדרגה. כך כתוב שקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כמה שיותר קדימה אתה נכנס להבחנות עוד יותר צרות, עוד יותר דקות, עוד יותר מדויקות, ושם זה באמת יש איזה זה קושייה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שהוא מסביר את זה אז בהקדמה לפעמים הספירות. אבל האדם ש נמצא בהתקדמות, אתה מבחוץ לא יכול לשפוט אותו איפה השמחה שלו ואיפה הייאוש שלו. ודאי שעד שהוא לא יצא מהרצון לקבל ומרגיש את ההתפתחות שלו ברצון לקבל, עד שלא עבר להרגיש את עצמו ברצון להשפיע, שיש לו אז קשר עם בעל הבית, תענוג מזה שמביא את עצמו לבעל הבית, לפני זה נמצא בצער. ודאי בצער, הייתי אומר, המצטבר. וכך אנחנו לומדים שזה השגחת אסתר כפול ואסתר רגיל. זה בעל הסולם אומר שיש שני דברים שבמטבע, שני צדדים שבמטבע, שחיי צער תחיה לפני שאתה עובר את המחסום, מגיע לגילוי, ואז יש לך קשר עם הבורא, רכשת תכונת השפעה ואיתה אתה כבר ממשיך. אז אתה נמצא בצרות, בצער. גם כן, מה זה עניין צער? ממה אתה מצטער? אתה מצטער בזה שאו שרע לך, או שבזה עדיין לא הגעת לתכונת ההשפעה וכן הלאה. כאן זה גם כן יש הבחנות, אבל איך שלא יהיה, הצד השני הטוב הוא רק אחרי שעוברים למדרגה הרוחנית. ולמתיק לא הייתי ממליץ לחפש המתקה בשום דבר דדי, כי זה בעצם בריכה, ובזה אתה מעריך את הזמן. אלה למתיק על ידי סביבה שהיא יכולה גם בהמתקה לגרום לך התקדמות. אין לכם שום אפשרות אחרת. אין אמצעי חוץ מסביבה לזרז את ההתפתחות בצורה נוחה וטובה, שגם גוף מסכים לזה.
אנחנו ממשיכים בשורה וסיבה זו בעמוד 271. וסיבה זו לקחה בי חלק גדול בין יתר הסיבות העיקריות שבגללם באתי לידי ביורי זה. וצריך שתבין, בכל תכלית וכל מטרה שהיא פשוטה בתכלית הפשטות, אמנם כל החידוד והחוכמות והרבות העניינים מתאבים בהכנה עד שבאים למטרה. על דרך משל, כשרוצה אדם לשבת בבית, צריך לחוכמות וחידודים בצורת התוכנית ובצורת ההמצאות ובכמות ובאיכות החדרים והקניינים.
הלאה.
אנחנו ממשיכים. וסוף מטרתו אינה אלא בחינה פשוטה, לשכון שם. וזה סוד הכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, שהוא מחשבה פשוטה בלי מושכלות וריבוי כלל ובלי חידוד, אלא רצון פשוט. ודע שכל החידוד שיש במושכלות המה לפי רוב הטעויות הראויות ליפול בדבר האמת. אמנם דבר האמת בעצמו הוא פשוט בלי חידוד כלל, ויש סוד בזה, אשר זהו עיקר החומה של ברזל המפסקת בינינו ואבינו שבשמיים. כי יש לך דברים הנסתרים מחמת גודל עומק ורום שבהם, ויש לך דברים הנסתרים מחמת דקות הנמרצת, על דרך משל כזבובים הפורחים באוויר שאינם נראים לעין מפני דקותם. וכיוון שאורו התברך אור פשוט כזה, אשר
שכל
האדם שאינו מרגיש זולת שיעור של מהות, על כן אינו תופס פשוט, כמו דברים קטנים מזה השיעור, שצריך לכלי ממש שבראייה, כי עומק רום ועומק רוחב, הגם שאין כולם נתפסים, אבל מושג לך על כל פנים זה המקצת הקרוב. מה שאין כן, דברים הדקים דומה לך כמו שאינם במציאות כלל, כי אינך משיג אפילו מקצתם.
זאת אומרת, יש בעיה איך מגיעים למצב שלא נמצא בתפיסתנו. ובתפיסתנו שלא נמצא, הכוונה לא בתפיסת הבני אנוש, שדבר הזה הוא לא מתואר לנו בשכל, הוא לא נמצא אצלנו בתור איזה מין דז'אבו אולי, או איכשהו לא מוכן, לא זיכרון ולא שכל שלנו לאבד אותו, הרגשות לא מתאימות עליו, כן? ולכן זה לא בשכל ולא ברגש שאין תפיסה ואין אפילו הבנה איזושהי איך זה נראה. ודאי שאנשים טועים ולא מבינים וחושבים על חוכמת הקבלה, מה לא, לפי איך שהם יכולים מהעולם הזה לדמיין. ואין לנו מה לעשות, אנחנו רק צריכים להבין את הצער המקובל שרוצה לקרב אנשים, עד כמה שקשה לו להביע משהו שיהיה קרוב לדעתם החומרית. ואפילו שעשה כל מיני פירושים וטרח כל כך הרבה כדי לעשות כמה שיותר חוכמה קרובה אלינו, ודאי שאי אפשר את זה באמת לעשות, שאנשים לא מגיעים בעצמם למחסום, הם יבינו מה זה. עד הגילוי הראשון, אדם לא מסוגל בכל זאת לתאר לעצמו מה זה נקרא גילוי הבורא, שזה בעצם החוכמה הזאת. מהות החוכמה הזאת. ואנחנו שפועלים בהפצה, אנחנו צריכים בכל מיני אפשרויות, דרך מדע, דרך שפת הענפים, להסביר לאדם מה שניתן בעצם, גם מהשיטה, שיטת העבודה, גם מאותה תמונה שמגיע לו ברגע שהוא אימץ את השיטה והגיע לתחילת הגילוי, שזה יעזור לו באיזשהו צורה להחזיק את עצמו בזמן ההתפתחות, בהסתר כפול, בהסתר רגיל, עד שהוא עובר את המחסום.
זהו בדיוק, אדם יוצא מהרצאת מבוא נאמר ושואל, נו אז תכלס, מה? איזה כיוון צריך לתת?
אדם שיוצא מהרצאת מבוא ובכלל מהרצאות שלנו ולא מבין לאן הוא הגיע, מה קורה כאן, מהי השיטה, מה רוצים לתת לו, אם כדאי לקבל מה שהם מגישים לו. ודאי שהוא צריך כמו תינוק לקבל כל ההסבר בעטיפה מתוקה. אני זוכר פעם ראשונה, אני בעצם אני התחלתי בנתיאנת ההרצאות אחרי שנתיים שהייתי בארץ. פשוט הייתי כאילו חוזר בתשובה, רגיל, אז פנתה אליי סוכנות, וביקשה שאולי אני אעשה את זה, אבל אז בזמן הפנוי, ככה בערבים, בשבתות, ככה, פה ושם, הייתי מופיע. הייתי מקבל גם צ'קים מהם, זה היה כאילו, תמורת תשלום, וזה היה עוזר לי להכיר, ככה. אנשים, מקומות, אני בעצמי הייתי מחפש, אז חשבתי זה יעזור לי גם בחיפוש. ובהרצאה הראשונה ללמד קבלה ממש, הלכתי אחרי שהייתי אצל רבי בערך שנה וחצי. הלכתי לתל אביב, שם ארגנתי באיזה בית כנסת, ליד העירייה. שם הגיעו אנשים, כן, היו צריכים להגיע אנשים וכך קהל, מכל מיני סוגים, לא ידעתי בדיוק. אז שאלתי את הרבי, מה אני צריך לתת, באיזה צורה אני צריך לפנות להם? הוא אמר פשוט, אתה צריך להגיד להם את ההגדרה הזאת, מהי חוכמת הקבלה? גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. זה רע אם אדם רואה את זה, אם הוא יודע, אם הוא מכיר, אם הוא מרגיש, מקבל כך, כזאת התרשמות וכוחות והכל. זאת אומרת, אבל מה? רק אל תגיד שזה בא על ידי האור חוזר, כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, האמצעי לא. התוצאה כן. וכי האמצעי האדם ודאי שלא מסכים ולא מוכן. לכן זה כמו שלתינוק אומרים, כן, אומרים לו זה טוב להיות שם גדול ככה או ככה, לא אומרים לו על כמות ההשקעה ותנאים שהוא יצטרך לקיים כדי להשיג מה שמציירים לו. כי לאט לאט הוא רואה שכדאי, שאין ברירה, שזה אין דרך אחרת וכן הלאה. אבל בסופו של דבר כל פעם אנחנו רואים בדרך איך לנו כל פעם מגלים לפי כמה שאנחנו מוכנים, מגלים לנו עוד דרגת קושי, עוד משהו. ואל תשים לי מכשול לפני עיוור, אם אתה תיתן להם כל ההסבר מה הם צריכים לעשות, זה כמו שבעל הסולם עשה עם נכדו השמואל, כמו שרבי סיפר, שבהחלט אם אנחנו עוד לא מסוגלים לעשות כך, אבל באמת אם אנחנו נגלה אפילו מה שאנחנו יודעים תיאורטית, כן, עד כמה שאדם צריך לעבוד ולהפוך את עצמו, אז ודאי שאנשים ילכו ויחכו עד שהחיים שלהם יחייבו אותם באמת בצורה הרבה יותר גסה ומוחצת לבוא לחוכמת הקבלה באין ברירה. אז אנחנו צריכים לעזור להם, כי אנחנו מצד אחד יש תנאי שאדם מתקדם רק לפי הכלי שיש בו, ומצד שני הכלי הזה, אם הוא מתגלה על ידי האמצעים של העולם הזה, אז זה שחיתות, מלחמות, מכות, איסורים, מחלות וכן הלאה וכן הלאה. אם אדם בא ומתיישב ומפתח אותו כלי על ידי האור שמשפיע עליו, המחזיר למוטב, אז הוא הולך בצורה יותר נוחה, יותר טובה וקצרה, מזרז את הזמנים. לכן כדאי לאדם להמליץ ללמוד חוכמת הקבלה בכל מצב שיהיה, כי אז הוא מקצר את הדרך שלו, אפילו שהנקודה שבלב שלו עדיין לא מגולה, או במוגלה במקצת שעוד לא כל כך נחוץ לו. הוא רואה שזה כן, אבל עוד לא. בכל זאת כדאי לו ללמוד את החוכמה, כי מזרז בכל זאת את השלבים מה שהוא חייב לעבור. לכן לימוד הוא רצוי, לימוד הכוונה השתתפות והכל, זה רצוי לכל אחד. לא להגיד ככה, לסנן את האנושות, לבחור ממנה שם כמה מיליונים מקסימום שיש להם נקודה שבלב, והיתר שעדיין יהיו שם בהשעיה עד שזה יתגלה אצלם, כי אז אצלם זה יתגלה רק על ידי המשברים גדולים מאוד, סבל הכללי של כל האנושות וכן הלאה. ועל ידי זה שאנחנו נפיץ את החוכמת הקבלה, אנחנו נזרז את ההתפתחות הכללית, וזה בעצם הסיבה למה אנחנו מפיצים אותה בכלל. מצד אחד אנחנו קוראים בסוף ההקדמה לספר הזוהר שההתפתחות צריכה לבוא, תיקון העולם צריך לבוא מפנימיות לחיצוניות, דרך האלו שעוסקים בתורה בצורה לא נכונה, בחיצוניות, שיתעסקו בפנימיות, ובהם תלוי האלו שיתעסקו בפנימיות במקום שמתעסקים עכשיו בחיצוניות, ביהדות האורתודוקסית בעצם. אורתודוקסית זה פירוש עקבית. אורתודוקס זה נקרא עקבי, שכל הזמן פועל לאותו כיוון. אז שיעביר את עצמו מלהתעסק בחיצוניות לפנימיות. ואז בזה הוא גורם, כמו שבעל הסולם כותב, הוא גורם שכל היתר החוגים, כן, כבר מסתדרים לפי זה. אז גם בכלל ישראל כולם נמשכים לפנימיות במקום חיצוניות, ובאומות העולם יותר מתחזקת פנימיות לעומת חיצוניות. הכל תלוי באותו החוג הפנימי שמתעסק בתורה החיצונית במקום פנימית. אז יש כאילו כאן השאלה, הטענה, למה אתם בני ברוך מפזרים את החוכמה הזאת לכל העולם? אתם צריכים לגרום עם כך רק לחלק האורתודוקסי לעבור מלימוד חיצוניות התורה ללימוד הפנימיות התורה. אז יש כאן כמה דברים. שקודם כל אנחנו רואים שבכל הזמנים, אם לאיזה איש אפילו מאומות העולם הייתה מתגלה נקודה שבלב בצורה ברורה, היה בא ומתגייר ומצטרף לבני ישראל ונכנס לפנימיות כמו רבי עקיבא שם וכן הלאה, כן? זאת אומרת, כמו האנשים האלו, והיו הרבה. זה דבר אחד. דבר שני, שזה שהחוכמה הזאת היא מתפזרת בצורה כזאת, כמו שהמקובלים אומרים ש חייבו לכל איש, אז בזה אנחנו מקדמים את כל העולם בכללות, מעלים אותו מעלה לפי כל הפירמידה, בשמירת הפירמידה, ובזה מזרזים את הזמן הכללי. יש עוד טעמים. כי העניין הישראל ואומות העולם, זה יש לפרש את זה לפי הלאומיות ויש לפרש את זה לפי הקבלה, שזה תלוי ברצון האדם, במטרה שהוא מציב לעצמו בחיים. שלאומות העולם זה מי שמשתוקק לחומריות, וישראל זה מי שמשתוקק לרוחניות. נו, בזה גמרנו את ההקדמה הזאת לספר פי חכם. יש שאלות? כן.
בסוף ההקדמה הוא מדבר בעל הסולם על איזה דקות שאנחנו לא מסוגלים לפלוט. מה זה הדקות הזאת? מה זה הדבר הזה שהוא כזה דק?
דיברתי על זה. מהו הדבר הדק שאנחנו לא מסוגלים לתפוס? את המהות הרוחניות. מהי? על מה מדברת החוכמה? מה אנחנו לומדים? לפני מה נמצאים? מה אנחנו צריכים להשיג? מה כל צעד ושעד שאנחנו פוסעים, מה בעצם קורה איתנו? התפתחות הכלים, מילוי הכלים, איזה כלים, איזה, אנחנו לא יודעים. עד שאדם לא מגיע לגילוי הראשון, הוא לא מבין בכלל על מה מדובר. ומסביר עוד בעל הסולם שהוא צריך עוד שמירה גדולה על עצמו וכן הלאה. זאת אומרת, חייב סביבה. ושוב אני אומר, הסביבה היא האחראית שהדרך תהיה קצרה ונעימה. האדם בודד לא מסוגל לעשות עם עצמו כלום. ובעיה היא שגם כן נראה לנו שאם אדם נמצא באיזשהו מין מצב מתוח, סבל ורציני, כאילו זה נראה לנו, אז הוא מתקדם יותר. זה לא נכון. ההתקדמות היא בכלל לא תלויה בהרגשה רעה. אין שום קשר. ההפך, אם אדם נמצא בשמחה, בהרגשה טובה, לא ברוח שטות, אלא בהרגשה טובה, ויחד עם זה מפושר למטרה, אז זה התקדמות הטובה ביותר. כי הוא נמצא בזה גם כן, בהרגשה שלו, משתווה עם הבורא. השמחה היא עוזרת בזה ממש להיות קרוב, להיות בתודעה, במשיכה לבבית, שזה ההפך. בן אדם שנמצא בצרה, אפילו כמה שהוא חושב על הבורא, אבל בלב שלו הוא מקלל אותו. לכן העבודה הזאת על השמחה מגדלות המטרה, מגדלות הבורא, העבודה הזאת היא חייבת להיות ממש קבועה. ואין פתרון לזה אלא רק לסדר את הסביבה שממש היא תהיה איך להגיד, שסביבה כל פעם תפרש את הצעדים שלנו, את המטרות שלנו, בצורה כל כך גבוהה שיהיה לאדם מזה שמחה. זה רק הסביבה יכולה להשפיע, כי יש לך כאן בעצם רק סיבה אחת להיות בשמחה, שאתה נמצא בקשר עם הדבר הגדול ביותר, עם הכוח המיוחד, האחד יחיד המיוחד שפועל בכל המציאות, וחשיבות שאתה שייך לזה, זה מביא לך שמחה. אין שום צורה אחרת שתוכל לצייר לעצמו שזה קשור לבורא במצב ההסתר, חוץ מחשיבות שלו, גדלות שלו, חשיבות הדרך שלך, שיכול להביא לך שמחה, הקשורה לתהליך. ואם כך, מאיפה תיקח אתה בעצמך חשיבות הבורא וחשיבות המטרה ודרך? מאיפה? או ספרים או חברה. הספרים, אנחנו יודעים עד כמה שאדם שנמצא במצב לא כל כך לא כל כך טוב, עד כמה עד כמה שקשה לו לפתוח אפילו ספר, כי ספר עוד יותר ממרמר לו את המצב, את ההרגשה יותר. אלה סביבה, זה הצלה היחידה, שאם הסביבה חושבת מעוררת גדלות הבורא, אז ודאי שאדם קולט את זה בין ברירה, בצורה טבעית, פשוטה, נוחה, ומזה מיד מתחיל להתפעל. תעשו ועדת השמחה. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. שוב, זה לא קלות ראש. זה ההפך. זה צריך להיות ראש מאוד רציני כדי לסדר את היחס שלי לחברה ולסדר את החברה כך שאני אתפעל דרכה מגדלות הבורא. אבל שאדם מרגיש מזה התרוממות רוח, זה כוח עצום שבעזרתו הוא ממש מזרז זמן ההתפתחות שלו במקום שנים לחודשים. בסדר? כן.
איך הוועדה הזאת, איך לפעול לבן אדם שירד, שבירידה, שנמצא בירידה, שזה לא ירגיז אותו? הרי אם אני...
נו, כמו שאתה, נו, ועכשיו...
לא, אבל זה מרגיז, יש נושאים שהם נופלים, יש כמה כאלה נגיד עכשיו, שזה...
אדם שנופל נקרא אצלנו חולה, ולחולה ניגשים כמו רופאים, לתת לו תמיכה, אינפוזיה, כן, קצת חמצן, וכמה אנשים, תראה, לכל חולה יש הרבה אנשים שמטפלים, ואז על ידי זה הוא קם. בכוח סתם ככה או באיזה הופעת חייפה להראות לו שאתה נמצא בהתרוממות, אתה רק מרגיז אותו. אתה צריך לרדת למקומו ויחד איתו לעלות. זאת כאן צריכה להיות תמיכה מאוד עדינה בהתאמה למצבו. אם אתה לא נמצא בזמן התקשרות עמו בהתאם אליו, אז ודאי שזה מרגיז אותו, והוא בועד בעזרה כזאת. זה לא עזרה בשבילו. ואין מה לעשות. אנחנו רואים איך הפסיכולוגים עובדים בצורה כזאת. אתה בא לפסיכולוג, הוא נכנס איתך למצבך, מצטייר איתך, מתחיל ממש איתך ביחד לעבוד, אתה אפילו לא מרגיש שהוא זר, הוא ממש מתלבש בצורה שלך יחד, כאילו אתם אחד, אדם אחד שמברר עכשיו את המצב שלו, ואז הוא מתחיל לאט לאט לתת לך איזו עלייה איך לצאת מהמצב ההוא, ואתה נמשך עמו מתוך שנדבקת אליו בזמן הירידה שלו אליך, ואז אתם יחד עולים. כך חברה צריכה לעשות כלפי עצמה וכלפי כל אחד. זה עבודה הרוחנית, זה לא שמשהו שזה צדדי בדרך. זה לא צדדי בדרך, אלא זה ממש מה שפועל לכיוון ומזרז את הזמן ההתפתחות שלכם. התרוממות הרוח בחברה, הכוונה היא התרוממות רוח בצורה כזאת שכולם יכולים לשתות ממנה, זה פשוט תנאי האחד היחידי להצלחה. מה יש עוד חוץ מזה? כן. זה לא חשוב שהוא לא מרגיש שהוא חולה. החולה ודאי שבהרבה מקרים לא מרגיש שהוא חולה, וזה גם כן חלק מהמחלה. זה חברה צריכה כבר לאתר את כל הדברים האלו ולעבוד על כללות החברה, שכל הזמן יהיה הרוח הכללי מרומם, ולראות גם כן אנשים, כמו שהוא אמר, כן? שיש כמה כאלה שנמצאים במצב כזה, הוא רואה. יש אולי כאלה שהוא בכלל לא רואה, והם גם כן. ואולי יש כאלה שנמצאים במצבים האלה כרונית, רק החברה לא מכירה בזה. קצב ההתפתחות תלוי רק בזה. אתם בעצמכם רואים, אם אנחנו נכנסים למצב כמו שבהתכנסות שלנו השנתית, נגיד, כן? בפסח ובסוכות, ומתחילים לעבוד על זה גם מראש, חודש ימים או חודשיים, גם בתוך הכנס הזה בעצמו, עד כמה שההתכנסות כזאת והעבודה כזאת הם תורמים להתרוממות. זה ממש אנחנו מעלים דרגה. אז צריכים לעשות מין פעולות כאלה אולי בין הפעמיים בשנה, כן? וזה עבודה תמידית, אין מה לעשות. אבל חוץ מזה אין אמצעי. כן.
אני צריך לדאוג בחברה, האם לכל האנשים או לאנשים מסוימים, אני לדאוג בעתיד האנשים, יש כאן כל מיני אנשים שלומדים בחברה של אנשים.
תראה, העניין הוא פשוט, מי צריך לדאוג, מי לא צריך לדאוג. אני צריך לדאוג שתהיה סביבי חברה חזקה, בהתרוממות רוח, בכוח, בשמחה, בהכל כדי להשפיע אליי. ושאני אהיה במצב שאני אוכל כל הזמן להיות תחת השפעת הסביבה, ולקבל ממנה את הכוחות שבלעדיהם אני לא יכול להתקדם. כן? אז לפעמים אדם תופס את עצמו שבאמת הוא נעצר במקום, המצב הוא לא כל כך טוב, אין לו כל כך קשר, הוא כבר שוכח, הוא עושה מתוך הרגל, משתתף מתוך הרגל בלימוד, אבל הוא לא מרגיש שזה באמת ההתקדמות, ולפעמים תופס את עצמו, ואז כאילו בורח לתוך הסביבה, כמו שתינוק לאימא, כן, ילד קטן לאימא, אם רואה שממש הוא הולך לאיבוד. זהו. אז זה קורה לפעמים. אם הסביבה היא תהיה מסודרת בצורה כזאת שהיא תבוא לאדם כמו טיפול מונע, כן? אז לא יהיו לו נפילות כאלו. ועל זה צריכים כל הזמן לעבוד. איך אנחנו יכולים בצורה חיצונית להשפיע על כולם, על כולנו, שהתרוממות המטרה ורוממות הבורא ורוממות המטרה, הם יהיו משפיעים עלינו. באיזה צורה אני צריך עכשיו המטרה שלי? החברה נמצאת לא במצב כל כך טוב. הרבה פחות ממה שהיה לעומת, כן, נגיד בהתכנסות בסוכות. איך אני יכול לפעול עליה כך כדי לרומם אותה? באיזה צורה? באיזה אופנים? באיזה משחקים? באיזה דברים שזה לא ידחה את האנשים, כל אחד וסביבה כולה, זאת אומרת החברה כולה? כאן צריכים ממש התחכמות, איזה מין ארמומיות כלפי האגו שלנו, איך לסדר אותו שירצה בזה. אז אנחנו אומרים, מה שעוזר לזה זה הפצה, שאתה עובד על מישהו אחר ומסביר ושופך, אפילו שאתה לא נמצא עכשיו בזה, אתה נכלל מרצונות שלהם ואתה מתרומם מתוך המילים שלך בצורה חדשה, כי צורה אתה, רצון אתה מקבל מהם והמילוי הוא ממך. צריכים לחפש כאלה צורות. אתה לא יכול כל פעם בוא נשיר ובוא נאכל יחד ועוד משהו. זה נכון שהם הצורות החיצוניות, אבל צריכים עוד משהו, צריכים חידושים. ואז צריכים לעבוד. וחוץ מזה אין ממש עבודה. אם כל יום אני לא מרגיש שהתעוררתי, התרוממתי, אז אני מתקדם על ידי היסורים. זה כבר לא החישנו, זה כבר ביטו. לכן הזמן נמרח, נמשך, נמתח. כן.
התופעה כזו שיש אנשים שאתה רואה שהם ככה הגיעו וכביכול בצורה חיצונית אף פעם לא נופלים, פחות לא רואים. יש כאלה אנשים שכל חצי שנה אתה צריך לעשות את המתיחת הנפש ולהסביר להם שזה דרך היחידה וכן הלאה. זה כאילו לא לתת לי תקף.
הייתי אומר כך, ש סך הכל עבודה היא צריכה להיות כללית ופרטית. אני לא מאמין שאדם בתוך הקבוצה יכול להתקדם בכוחות עצמו. מה זה בכוחות עצמו? שבעצמו ימצא את האמצעים, את הגישות לחברה, שחברה תחזק אותו. הוא נופל כל אחד ואחד, וזקוק לפעולות החברה אליו. לא יכול להיות שנמצא בהתרוממות. יכול להיות, אבל זה ילדותי עדיין, לא נמצא בצורה רצינית בהתקדמות. או ממש לפני המחסום. שם גם כן. כבר מתחיל להיות כאוהב, כמשתוקק, בקישוי, כאילו, כמו שאנחנו אומרים, כן? כבר ממש נמצא בדריכות למטרה. בצורה אגואיסטית, לא נשמע, אבל כבר נמשך. זה כבר שלבים המתקדמים. אבל שם יש נפילות בצורה אחרת.